אנחנו בשעה טובה פותחים את בעזרת השם, את סדרת השיעורים על ספר תהילים. אנחנו היום נדבר ככה באופן כללי, כהקדמה כללית, על כל הספר, כמה נקודות, ובעזרת השם נוכל על פי זה להתחיל ללמוד מתוך התהילים עצמו. קודם כל אני רוצה לומר שבעיקרון השיעור הזה הוא נפתח באיחור של איזה 10 שנים. אני אסביר למה אני מתכוון. היה לי בזה סיפור מופלא. לפני בערך 10 שנים אני הייתי אצל הרבי וכתבתי פתק, ובפתק כתבתי שברוך השם זכיתי שיש לי שיעורים על כל ספר התניא, ובמקביל שיעורים על כל החומש עם רש"י. אנחנו יודעים שהתקנה הקדושה של הרב הרייץ בלימוד החיטה התיומי כולל חומש תהילים תניא. אז כתבתי אם אני נכון היה הדבר, האם צריך שאני אעשה גם שיעורים על תהילים? זה מה ששאלתי. כמו שאנחנו יודעים שהרב התבטא כששואלים את הרב, הרב מוצא את הדרך איך לענות. אז באותו יום עצמו כשחזרתי חזרה ל-770, איך שנכנסתי, ניגש אליי מישהו שההיכרות שלנו היא לא הייתה כזו גדולה, והוא לא היית עושה שיעורים בתהילים. כאילו נחת עליי אז הבנתי שבעצם קיבלתי פה את המסר שצריך להיות שיעורים על תהילים, והעניין הזה משום מה לא התחיל עדיין. אחר כך היינו עסוקים עם השיעורים על תורה ולקוטי תורה, ועכשיו כנראה הגיע הזמן, אז צריך להתחיל שיעורים על תהילים. יש בעניין הזה של תהילים יש לנו כמה נקודות, סתם אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, הקדמות על ספר תהילים בכלל, יש הרבה מאוד מדרשים וגמרות, אבל נדבר ככה באופן מאוד מאוד כללי. יש מדרש על פרשת ויחי, שמדרש מחבר את 5 חומשי תורה של משה רבינו עם ספר תהילים. הלשון במדרש אומר, במה שחתם משה, פתח דוד. דהיינו, משה רבינו, כשהוא סיים את התורה, סיים את ספר דברים, יש שם את הלשון אשריך ישראל, ככה אומר משה רבינו בסוף התורה, פרשת וזאת הברכה. ודוד המלך, שהוא בא לפתוח את הספר שלו, הוא פותח באשרי האיש. זאת אומרת, אומר המדרש, שממקום שפסק משה, שם פתח דוד. וזה עצמו צריך ביור, כי בפשט, מ5 חומשי תורה עד ספר תהילים בסדר הספרים בתנ״ך, הרי התהילים הוא לא הספר שבא אחרי 5 חומשי תורה, יש באמצע עוד את כל הנביאים ועד שמגיעים לכתובים, וכאן המדרש כאילו ממש מחבר את דוד המלך כהמשך למשה רבינו, תהילים בהמשך ל5 חומשי תורה. אז יש על זה ביור בפנימי לתורה, ביור שהרבי מסביר גם, שאנחנו יודעים הרי שיש קשר פנימי בין משה רבינו לדוד המלך. מכירים את המושג שאומר שדוד המלך הוא נקרא כידוע גואל אחרון, משיח בן דוד, משה רבינו נקרא גואל ראשון. גואל ראשון וגואל אחרון יש ביניהם קשר. זאת אומרת, הסיום של ספר של משה רבינו, שזה 5 חומשי תורה, וההתחלה של התהילים של דוד המלך, יש קשר פנימי ותוכני בין משה רבינו לדוד המלך. וזה קשור גם כן למילה אשרי, שזה הרי המילה שמשה רבינו חתם, אשריך ישראל, והמילה אשרי שדוד המלך פותח, אשרי האיש, המילה אשרי, המילה אשר, המילה עושר, מרמז כידוע למושג של תענוג, כמו שכתוב על אשר, מאשר שמינה לחמו, העניין של עונג, זה קשור לעניין של אשר, וזה מרמז כפי שמובא בעריכות לפנימיות התורה, לסודות התורה, לעונג שבתורה, לבחינה של הקטר, לא נכנס כרגע לכל הבחינות והדרגות שבזה, אבל יש קשר פנימי בין הספר תהילים לספר של משה רבינו. אנחנו רואים גם כל מי שאומר תהילים ובסיים את הספר שלם, ואנחנו רואים שאנחנו ממש מחברים, אומרים שספר ראשון בתהילים הוא כנגד ספר ראשון ב5 חומשי תורה, וככה כל אחד ואחד מהספרים, למרות שיש הבדל מאוד גדול שחמישה חומשי תורה נספרים בספר הספרים, בסדר הספרים כחמישה ספרים. תהילים, למרות שהוא גם כן כולל בתוכו 5 ספרים, הוא נספר בסדר הכ"ד לספרי הקודש כספר אחד, אבל בתוכן יש קשר בין 5 חומשי תורה לספר התהילים. עכשיו, בעניין הזה, האם ספר תהילים, אנחנו יודעים, בדרך כלל אנשים רגילים פותחים תהילים, אומרים תהילים. תהילים זה, השתרש העניין שתהילים אומרים. פה אנחנו רוצים להתעכב, ללמוד ולהבין מה אנחנו אומרים. להבין את התהילים. ההבנה של התהילים, יש לה גם מקורות מאוד חזקים וגדולים, שתהילים צריך להגיד ולהבין מה שאומרים. רק אביא כדוגמה ממש, יש אשלה הקדוש כותב, אשרי האיש אשר אומר תהילים להשם, בזמרה, בשמחה ובכוונת הלב. זאת אומרת, להגיד את התהילים עם כוונת הלב, דהיינו להבין מה אומרים, יש לזה מעלה מאוד מאוד גדולה. יש גם בסוף התהילים שלנו מודפס קובץ מכתבים של הרבי הרייץ, חשיבות אמירת התהילים. יש שם גם כן הדגש על ההבנה של התהילים. לדוגמה, אנחנו יודעים הרי שכל אחד יש לו מזמור תהילים, שהוא צריך להגיד כל יום שמתאים לפי מספר שנותיו, באיזה גיל אתה, יש את הפרק שלך. אז מביא הרב רייץ באחד המכתבים שיש מנהג עתיק שכל ראש חודש ללמוד פסוק אחד מהפרק שלך עם רש"י. ועם עוד מפרשים אם אפשר, אבל קודם כל בסיס, דהיינו לחלק את הפרק, אם למשל בפרק שלך יש 12 פסוקים, אז כל ראש חודש תלמד פסוק אחד באופן שכעבור שנה אתה למדת כל ראש חודש לפחות פסוק אחד, חוץ מזה שביום ההולדת עצמו לומדים את כל הפרק. אם הפרק שלך יש 24 פסוקים, אז תלמד כל ראש חודש שני פסוקים. אם יש מספר פסוקים אחר, אז אדם צריך לבד לחלק את הפסוקים בצורה כזו שכל ראש חודש הוא לומד חלק יחסי של הפרק שלו, לומד ומבין, ובמשך השנה הוא לומד את כל הפרק ומעיין בו. רמז מעניין שהרבי מביא ממש ככה כרמז למושג הזה שכל יום קשורים לפרק אחד ממספר השנים. אנחנו יודעים הרי שדוד המלך חי 70 שנה, אז בשנתו 70 שנה יש גם, שנזכיר עוד מעט, יש פרקים שמחשבים כפרק אחד למרות שמחורקים כשניים. אבל מאוד מעניין שמסתכלים בסוף פרק עין א' בתהילים, אז דוד המלך הפסוק האחרון כתוב קלות תפילות דוד בן ישי. שרואים, זה רמז מעניין, דרך הרמז, שזה קשור למספר שנותיו של דוד המלך. עוד מדרש מאוד מעניין יש, שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, כשכתוב, הפסוק אומר, יהיו לרצון נמרי פי, תהילים. דוד המלך כתוב שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, שיחשב לימוד אמירת התהילים של יהודי, יחשב כמו שאדם לומד נגעים ואוהלות, ככה לשון. נגעים ואוהלות זה המסכתות קשות ומורכבות, אז אדם שיקבל שכר על אמירת תהילים, כמו מי שלומד נגעים ואוהלות, כך כתוב. אז יש לזה ביום מאוד מעניין של האדמו"ר הזקן, באחד המאמרים הקצרים של האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הזקן שואל, מה הסיבה שדוד המלך קישר את ה... בקשה שלו, שהקדוש ברוך הוא יחשיב את האמירת מזמורי התהילים כמו נגעים באוהלות. האדמו"ר הזקן שואל, כאילו מה יש הבדל במתן שכר אם אדם לומד מסכת ברכות או מסכת שבת או מסכת נגעים אוהלות? מה זה משנה? כל מסכת זה מסכת, וכל מסכת שאתה לומד אתה מקבל שכר עליה. למה דוד המלך דווקא בחר להשוות בבקשה שלו, להשוות בין תהילים לנגעים באוהלות? אז מסביר אדמו"ר הזקן במאמר אחד, במאמר קצר של אדמו"ר הזקן, הוא מסביר דבר, נקודה מעניינת. הוא אומר שלא כל בן אדם יכול לומר תהילים כמו שדוד המלך אמר אותו, או כפי שידוע, אני מזכיר גם שיש כמה וכמה אנשים שותפים לחיבור ספר תהילים, כתוב 10 אנשים, רש"י מביא, שותפים בחיבור ספר תהילים. זאת אומרת שלא כל אחד יכול להגיד כמו דוד או אלה שחיברו את התהילים, והאדמו"ר הזקן מביא דוגמה, למשל, יש פסוק שדוד המלך אומר בתהילים, מה נמלצו לחיקי, כמה התורה, דברי תורה הם ממש נעימים לי. אז אדם יגיד ככה, והוא אומר את זה, באמת ככה אתה מרגיש? אתה מרגיש את הפסוק הזה? או למשל, מה אהבתי תורתך, כל היום משיחתי, שאתה אומר את הפסוק הזה. אתה אומר את זה ואתה באמת... נמצא במצב הזה, אתה מרגיש ככה, אז כאילו לפעמים זה יכול להיראות כשקר, אתה אומר משהו שאתה לא בדיוק נמצא שם, אז ובעצם לא שייך שאדם רגיל יגיד את כל ספר תהילים, והוא יגיד ממש כן, אני מרגיש כל פסוק בספר תהילים. אז דוד המלך ביקש שאף על פי כן, דוד המלך ביקש, שכל אחד, למרות שזה לא שייך אליו באופן אישי, הפסוקים הללו, דוד המלך אמר שזה כמו נגעים ואוהלות. מה מיוחד בנגעים ואוהלות? ההלכות של נגעים וההלכות של אוהלות, במיוחד למשל נגעים, יש מאמר חז"ל שבית המנוגה, בית שיש בו נגע, ויש בהלכות של נגעים גם נגעים בבתים, אז יש הרי בית המנוגה אינו בנמצא כלל, ככה יש לשון. ואף על פי כן, אנשים עוסקים בהם, מקבלים שכר, למרות שנגעים ועלות שייכים מקסימום לכהנים, שהכהן צריך לבוא ולבדוק את הנגע. ואף על פי כן יהודי לומד, מקבל שכר על זה. זאת אומרת שרואים שיש כאן חלק שלם בתורה, שאדם לומד את זה ואומר, זה לא שייך אליי, אני לא יכול לבדוק נגעים, ויכול להיות שכל הסיטואציה הזו לא קיימת ולא מציאותית, ואף על פי כן אתה לומד את זה, וזה תורה. אומר דוד המלך, אני רוצה שיהודי יגיד תהילים, התייחס הקדוש ברוך הוא לאמירה שלו, כמו שהוא לומד נגעים ואוהלות. למרות שאולי הוא לא מרגיש שהמילים האלה בדיוק מבטאים את התוכן שלו. נגיד אולי עוד נקודה אחת לגבי מספר המזמורים בתהילים. כולנו יודעים, היום פותחים תהילים, יש לנו 150 מזמורים בתהילים, קופנון מזמורים. יש ביטוי, יש לשון בתלמוד הירושלמי, שהתלמוד הירושלמי אומר שיש בתהילים 147 פרקים. תלמוד הירושלמי אומר ש-147 פרקים, ככה לשון במסכת שבת על ירושלמי, 147 מזמורות שכתוב בתהילים. הוא מחבר את זה לשנותיו של יעקב אבינו, שזה 147 שנים, וזה קשור ליעקב אבינו כמו מביא רמז, כתוב בתהילים בפרק כ"ב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. ישראל כידוע זה אחד השמות של יעקב אבינו, אז תהילות ישראל, התהילים זה דומה לשנותיו של יעקב אבינו, 147. בפועל אנחנו יודעים שיש 150 מזמורים. איפה פה נעלמו שלושה מזמורים? מה קרה פה? יש פחות משלושה מזמורים? אז פה ההסבר הוא שיש כמה וכמה מזמורים שהם נחשבים כמזמור אחד. בתקופות מסוימות החשיבו לדוגמה פרק א' וב' בתהילים, שאנחנו יודעים שיש שני פרקים שונים. פרק א' אשרי האיש, פרק ב' למה רגשו גויים. שני פרקים שונים. אף על פי כן שני הפרקים האלה נחשבים כפרק אחד. לדוגמה, יש לנו לשון בגמרא, שהגמרא מדברת על דוד המלך, ואומרת שבמסכת ברכות כתוב, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, כל פרק שדוד המלך מאוד חיבב אותה, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. ככה כתוב. ומה הדוגמה? מביא פרק א', פותח אשרי האיש אשר לא הלך. כן? ואומרת הגמרא במסכת ברכות, הוא גם סיים את זה באשרי. איפה סיים באשרי? שפרק ב' מסתיים, אשרי כל חוסה בו. אז הגמרא מתייחסת לפרק א' ופרק ב' בתהילים, ואומרת על זה שזה פרק אחד שדוד המלך פתח באשרי וסיים באשרי. אז רש"י במקום מתייחס לזה ואומר, בפועל אנחנו רואים שזה שני פרקים. אז מזה הוכחה שבזמן דוד המלך שני הפרקים הללו נחשבו לאחד. ככה יש עוד כמה פרקים שנחשבים לאחד. למה זה השתנה ומי שינה ומה קרה? אז יש לזה גם, לא נאריך הרבה, אבל נגיד נקודה, יש לזה ביור מעניין שהרבי כתב, הוא מודפס בלקוטי שיחות חלק י', הערה ארוכה של הרבי, שמסביר למה בתקופה דוד המלך מזמור א' וב' נחשבים כמזמור אחד, והיום אנחנו יודעים שהם שני מזמורים. אז יהיה יותר מובן שנלמד את המזמורים עצמם, אבל נגיד בנקודה, שהמזמור הראשון מדבר ומשבח יהודי שהוא עוסק בתורה כל הזמן. אשרי, ככה הרי המזמור הוא מפתח, אשרי ששולו לך בצרס בשעים, בתורת השם חפצו, אדם שכל כולו בתורה. מזמור שני פותח, שלגויים אין בכלל מקום לשלוט עלינו. מה אתה נבהל שהגויים רגשו גויים ועושים רעש נגד עם ישראל? הקדוש ברוך הוא צוחק מהם, יושב בשמיים משחק, אין לנו מה לחשוש. אז תקופה כזו שאנחנו גם כולנו לומדי תורה, וגם הגויים אין להם בכלל מה לחשוש, אין להם מה להתפעל, אין לנו מה להתפעל מהם, שני הדברים האלה, בזמן דוד המלך היה ביחד. כל עם ישראל היו כאלה שאכלו להגיד עליהם, שהם בתורת השם חפצו, בתורתו יגיע יום ולילה, ואז המצב היה שמה יש לחשוש מהגויים, זה היה בזמן דוד המלך. אחר כך שהתרחקנו בתקופה של דוד המלך, אז נהיה ירידת הדורות, ואז לא כולם, יש יחידים תמיד שאפשר להגיד עליהם את מזמור א', אבל אי אפשר להגיד על כולם באופן כללי, שכולם נמצאים במצב הזה. מצד שני, גם המזמור השני, שהגויים, אין מה לחשוש, אף אחד בכלל לא מרים תורות. כתוב, זה יהיה בימי המלך המשיח, היום זה עוד לא נמצא המצב הזה. זאת אומרת, התחלקו שני המזמורים לשתיים, כי הם לא ביחד. זה ההבדל בין התקופה שהיה אז, לתקופה שנמצא עכשיו. אז זה כנראה במשך הדורות, התחלקו העניין הזה לשתיים. גם נסיים בנקודה האחרונה, מי בדיוק חיבר את ספר תהילים, אז רק נצטט את הרש"י הראשון בתהילים, שהוא מביא שבמהלך כל הספר יש 10 לשונות של זמר. פעם זה למנצח, פעם זה בנגינות, פעם זה מזמור, פעם זה שיר. 10 לשונות כנגד 10 בני אדם שאמרו. ספר תהילים בנוי מ10 אנשים שאמרו את ספר תהילים, רש"י מביא את שמותם, אדם הראשון, מלכי צדק, אברהם אבינו, משה רבינו, דוד המלך, שלמה, אסף ו3 בני קורח. זה 10 אנשים שבעצם חיברו את ספר תהילים, ודוד המלך, הכל מתייחס אליו, אז יש בזה כמה אופנים, או שדוד המלך פשוט בנבואה ידע בדיוק מה אמר משה רבינו, והוא חזר על הלשונות ששמע אסף את זה, אבל דוד המלך, הכל מיוחס אליו, אבל בפועל יש כאן 10 אנשים שהם שותפים ל10 זקנים שהם שותפים לזה, ככה גם הדבר מופיע בגמרא, את הרשימה הזו של 10 זקנים שהם בנו יחד בספר תהילים. הכל פנים, הספר יש בו הרבה מה לדבר סביבו וכהכנה אליו והקדמה אליו. אנחנו לא נעסוק הרבה בהקדמות, אלא בעזרת השם אנחנו נתחיל ללמוד. יש לנו 2527 פסוקים בספר תהילים שאנחנו צריכים ללמוד אותם ולהבין אותם לאט לאט, ובעזרת השם יהיה בהצלחה. טוב.